שדבר, רוצה לדבר על יום העצמאות ויום הזיכרון, אבל אני רוצה להתחיל עוד לפני כן. יש שלושה תאריכים שנקבעו בדור האחרון, בדורות האחרונים, בעקבות מה שאירע לעם ישראל בעת החדשה, וזה יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות. ואין ספק בדבר, מאחר שהתאריכים האלה חלקם נקבעו בגיבוי הרבנות הראשית לישראל ובעקבות איזו הסכמה של כלל ישראל, ודאי שהסמיכות של התאריכים האלו איננה מקרית. ומעבר להיבט ההיסטורי, שתחילה את השואה ואחר כך מלחמה ואחר כך עצמאות, מעבר לזה ניתן לומר ששלושת התאריכים האלו משקפים שלושה סוגים של גבורה בעם ישראל, וזה קשור במיוחד ליום וליום העצמאות. הגבורה הראשונה זה הגבורה של יום השואה והגבורה, וזה עוסק בגבורה של עם ישראל בגלות. איפה הייתה גבורה בעם ישראל בגלות? הרי אנחנו אומרים בתחנון בשני וחמישי, הבט משמיים וראה, כאינו לעג וכלס בגויים, נחשבנו לצון כטבח יובל, להרוג, להרג, לאבד ולמכה ולחרפה. זאת אומרת, אנחנו מתארים את המצב שלנו בגלות כמצב שאנחנו כצון הטבח יובל, הורגים בנו, מאבדים אותנו, מכה וחרפה. יש איזו מנגינה נפלאה של המילים האלו שחיבר רב דוד ורדיגר, אביו של מרדכי בן דוד, שהוא היה חזן חסידי גדול שעבר בעצמו את השואה וניצל רק בזכות הקול שלו, וחיבר על זה מנגינה תווים. אתה שומע את המילים האלה, אתה חווה את הגלות עם כל הבוז שבה, עם כל השפל והשפלות של עם ישראל, שבו עם ישראל רק להרג ולאבד ולמכה ולחרפה. אני שאני קראתי לפני כמה שנים סיפור, התפרסם סיפור של רב בישראל שגר באירופה, שהוא היה הראשון שהתריע על ההשמדה המונית. הוא כתב מכתבים, כי העיירה שבה הוא חיין כרב הייתה לא רחוק מאחד המקומות, כנראה אחד המחנות, אני כבר לא זוכר, אחד המקומות שהשמידו שם מאות אלפי יהודים, ולאט לאט הסוד לכל הפחות באזור זלג, וזה הגיע אליו, והוא שיגר מכתבים אל כל המנהיגים הגדולים של 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 מנהיגי היהדות במדינות החופשיות, בארצות הברית. הוא זעג שפה משמידים יהודים, שעשו משהו, וצעג וזעג וכתב מכתבים. בסופו של דבר הוא וקהילתו הושמדו באותו מקום. זה מין כללה שרובצת על עם ישראל, שהוא לא יכול לעשות כלום, הוא נמצא בגלות ולא מסוגל לעשות כלום. כתוב בכללות שאנחנו בגלות כמו עלי נידף, אבל לא כוונה שיהודי שנמצא בגלות צריך לעלות לקומה העשירית של איזה בניין גבוה ולעוף כמו עלי נידף. בפועל אנחנו עלי נידפים, לא יכולים לעשות כלום. חוטפים אותנו, מכים אותנו, דוחפים אותנו, מגרשים אותנו. לפני כמה שנים ליד מצאתי בבית הכנסת, מישהו זרק ליד הגניזה שני ספרי היסטוריה על תולדות עם ישראל בימי הביניים. וזה בשביל בתי ספר. אמרתי, טוב, ניקח אותם, נקרא אותם, נלמד איזה משהו. אז שמתי אותם בשידה ליד, נחתי אותם על השידה שלי ליד המיטה, וכל הערב הייתי קורא כמה עמודים, חודשיים של סיוטי לילה כפשוטו. כי כל יום קראתי עוד כמה עמודים על טבר שטבחו פה ביהודים, על גירוש שגירשו פה יהודים, על זה מבעלי התוספות שרצחו אותו, ועל זה מבעלי התוספות שלא אותו על המוקד, ועל הראשון הזה שהרגו אותו, ועל הראשון הזה, על קהילה הזאת, על כל חכמיה וכל רבניה שהרגו אותה. ככה במשך חודשיים, כל יום טבע אחר, כל יום גירוש אחר, כל יום מכה, חרפה, להרג ולאבד. המקום היחידי, אחד המקומות היחידים שאנחנו מזכירים שבגלות עם ישראל התקומם, זה במגילת אסתר, וזה התקוממות ברישיון אומות העולם. נתנו לנו רשות לעמוד על נפשי, שזה הביטוי של הגלות. אפילו כשיהודי רוצה לעמוד על נפשו, הוא צריך לקבל רשות מאומות העולם, צריך לקבל רשות מן השלטון המקומי, כדי שיתהיה לו הזכות הבסיסית לעמוד על עצמו, על מוד הנפשו. אז מהי הגבורה שבגלות? הגבורה שבגלות זה גבורת הסבל. שם ישראל בגבורה סובל, מה שאנחנו מכנים הגבורה של המסירות נפש. שמה זה מסירות נפש? זה יכולת לסבול. לסבול מתוך אמונה, לסבול ולא לאבד את צלם אלוקים שבאדם. זה הגבורה, הגבורה שבגלות, הגבורת הסבל. יש באחד הפיוטים כתוב, על ייחוד שם המיוחד ייחדו בגבורה, גיבורי כוח עושה דברו. הגבורה של הגלות זה על ייחוד השם המיוחד, ייחדו בגבורה, גיבורי כוח עושה דברו. אז יש שמוסרים את הנפש, אז יש שחוטפים מתקות ושותקים. ההתחמקות, המבחן של האדם, זה לא רק בדרך, ביכולת שלו להתחמק מן הסבל, אלא זה גם המבחן של האדם, באיזה צורה הוא סובל. אתה סובל, ומה אתה אומר? אתה סובל, ואיך אתה מגיב? עם ישראל סבל והמשיך להאמין בקדוש ברוך הוא. עם ישראל סבל והמשיך לשמור על צלם אלוקים שבו. עם ישראל סבל והם מוכנים למסור את הנפש, למרות שזה גרם לו תוספת סבל, ובלבד שהוא דבק באמונתו. זה מאפיין את הגבורה של עם ישראל בגלות. אבל כפי שכותב הרב קוק באחד המקומות, כשהוא מדבר על זה, אומר על הגלות, גדולתה מונחת בשברונה וגבורתה בחולשתה. הגדולה של עם ישראל בגלות מונחת בשברון. זה גדולה של השברון, להיות גדולים בתוך שברון, וגבורתה זה בחולשה. אתה חלש, ובגלל זה, והגבורה שלך זה להיות חלש. זה הגבורה שלך, נגזר עליך להיות חלש, ואתה גיבור בתוך החולשה. והגבורה הזאת של בתוך החולשה, זה לא גבורה שמתגברת על החולשה, זה גבורה בתוך החולשה. זה לא להיות חלש, אתה חלש, ואתה נשאר חלש, ואתה נגזר עליך להיות חלש, וזה הגזרה להיות כמו אלה נידף. ויחד עם זה אתה גיבור בתוך חולשה, לחיות מתוך חולשה. זה הגבורה של עם ישראל בגלות. תמיד ביום השואה בגבורה, אז קריא, זה הגבורה, מרד גטו ורשה, מרד גטו ביאליסטוק. זה תופעות יוצאות דופן. בגטו ורשה היה אחד מגדולי ישראל, שלמדתם את ספרו בסוף זמן חורף, למדתם ודאי, למדתם יציאות השבת, נכון? תוצרות חיים. תוצרות חיים זה רבי מנחם זמבי, שנרצח, שהיה במרד גטו ורשה ונרצח שם. וכידוע, רבי מנחם זמבי, הוא קרא למרד. כשהוא קרא למרד, הוא צריך להסביר מה פתאום קוראים למרד. הרי בכל הדורות לא קראנו למרד. בכל הדורות יהודים מסרו את נפשם. אז אמר רבי מנחם זמבי, יש כל מיני גרסאות מה בדיוק הוא אמר. אבל ברוב הגרסאות, ברוב אלה ששמעו ממנו את דבריו, אז הוא אמר ככה. בדרך כלל אנחנו לא אומרים מרד, בדרך כלל אנחנו אומרים מסירות נפש. למה? כי נותנים לנו אופציה, או שתמירו את דתכם או שנהרוג אתכם. אז אנחנו מוסרים את נפשנו ולא ממירים את דתנו. יש בזה אמירה, זה המסירות נפש. מסירות נפש בזה שאנחנו לא ממירים את דתנו, לא משתמדים, לא מתנצרים, ואנחנו מתים על קידוש השם. אבל עכשיו לא נתנה לנו שום אופציה, כלום. או תמותו, או תמותו, או נרוג אתכם, או נרוג אתכם, או נחסל אתכם, נחסל אתכם. אז בזה שנמות אין בזה שום קידוש השם, אין בזה שום קידוש השם. אנחנו צריכים למרוד, ואז הוא מסביר. הוא צריך להסביר למה יהודי בגלות צריך למרוד. למה יהודי בגלות צריך להתגונן. כי זה 2,000 שנות גלות, אין גבורה במובן הפשוט. אין גבורה במובן של ההתקוממות. היהודי בגלות, בערך המצב, תיאור המצב הוא כזה. בא הפריץ נותן לו מכה, אומר היהודי, אם אני אחזיר לו, מי יודע מה יהיה? לא נחזיר. לא נחזיר. מחורת בא הפריץ, היהודי לא הגיב. אז מחורת בא הפריץ נותן לו 2 מכות. אומר היהודי, אם לא הגבתי קיבלתי 2 מכות, עכשיו אם אני אגיב מי יודע מה יהיה. מחורת הפריט נותן לו 3 מכות. היהודי קו החומר, בן בנו של קו החומר. וככה זה בערך מה שהיה בשואה, וזה מה שהם עם ישראל כל אורך הגלות. היהודי קיבל מכה, שתק כדי לא להרגיז את הפריט, כי הרי הוא כבר פגריז בן כובחו כבר חצי שור מועד. אז הוא יהיה עוד יותר ירביץ, ועוד יותר, ועוד יותר מקבל, ועוד פחות, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, עד שהפריץ הורג את היהוד. את הגבורה, כפי שרב קוק אומר, גדולתה מונחת בשברונה, וגבורתה בחולשתה. לסבול מתוך זקיפות קומה, כמה שאפשר לזקוף קומה בגלות. לסבול מתוך אמונה, לסבול ולא להמיר את הדת, למסור את הנפש ולשמוע את צלם אלוקים שבאדם. זו הגבורה שבגלות, שאפשר לומר שזה בעיקר גבורה רוחנית, כי לא היא באה שום דבר פיזי, היא הייתה פסיבית. היה בה ממד עמוק, רוחני, פנימי, נפשי. זו הגבורה הראשונה. וגם כלפי שמיה זה אותו דבר. גם כלפי שמיה הגמרא מסרת יומא אומרת, למה נקראו אנשי כנסת הגדולה אנשי כנסת הגדולה? פתאום גדולה, זה ביומא דף סמכתית. אומרת הגמרא, כי אנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה. מה זה נקרא את החזירו עטרה ליושנה? אומרת הגמרא שבא משה ואמר, הכל הגדול הגיבור והנורא, לכל הגדול לגיבור ונורא. בא ירמיהו ואמר, הכל הגדול הגיבור והנורא, נוחרים מרקדים באיכלו, היה נורא אותם. לא אמר נורא, מחק את המילה נורא. אז אנחנו אומרים בהמשך, כי הם היו אנשי אמת, לא יכול להגיד מילה כזאת לפה הקדוש ברוך הוא. אתה אומר נורא? אתה לא מרגיש את הנוראות של הקדוש ברוך הוא? בא דניאל ואמר, נוכי משתעבדים בבניו, היה גבורתיו. הוא לא אמר גיבור. אנחנו לא חשים את הגבורה האלוקית. אומות העולם מקים ביהודים, והקדוש ברוך הוא, זה נקרא גבורה אלוקית? איפה הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא מתערב? נלמה גבורתו של הקדוש ברוך הוא. נלמה גבורתו של הקדוש ברוך הוא. לא יכול לומר גיבור. הוא אנשי כנסת הגדולה והחזירו. כן אומרים גיבור, וכן אומרים נורא. למה? עד רבה. זוהי גבורתיו שכובש את יצרו רצונו ושנותן ערך אפיים לרשעים. הגבורה של הקדוש ברוך הוא בגלות זה שקדוש ברוך הוא כובש את יצרו, נותן לרשעים להשתולל בעולם ולהכות את עם ישראל, וקדוש ברוך הוא עומד מן הצד וצופה ולא מתערב. זו הגבורה של הקדוש ברוך הוא בגלות. ומה זה נוראותיו? שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? זו הגבורה שהקדוש ברוך הוא נותן לאומות העולם לקות בישראל, והנוראות שהקדוש ברוך הוא לא נותן להם לגמור את ישראל. אז זו הגבורה האלוקית. שוב, גבורה שהקדוש ברוך הוא לא מתערב. וגם הגבורה של עם ישראל בגלות זה גבורה שעם ישראל לא עושה כלום וחוטף מכות. מתוך איזה חשבון פנימי, מתוך אמונה גדולה, מתוך איזה עומק פנימי נפשי. זה הגבורה שבגלות. ואז באה גבורה מסוג אחר. זה הגבורה של היום. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, שזה גבורה אקטיבית. עין תחת עין, שן תחת שם. ומאות העולם מקים, אנחנו מקים בחזרה. ומאות העולם מרביצים, אנחנו מרביצים בחזרה. ומאות העולם מפגיזים, אנחנו מפגיזים בחזרה. ומאות העולם יורים, אנחנו יורים בחזרה. גבורה של התגוננות, גבורה של התקפה, גבורה של אסטרטגיה צבאית, גבורה של מלחמות בזק, גבורה של קומנדו, גבורה של צבא, גבורה של זה כבר גבורה חדשה. לגמרי, לגמרי, לגמרי חדשה. במקום קצון הטבח יובל, פתאום העם שיכול להילחם. מתגלה פה איזה משהו חדש לגמרי. וזה לא פשוט. המדרש אומר כך, המדרש בשישה השירים ברבה פרט ו' פסוק י"ח, משל לבת מלאכים שהייתה מלקטת בשלפים, הייתה אוספת כל מיני עשבים. נמצא המלך עובר והכיר שהיא ביתו. פתאום הוא אמר, הבת שלי פה מסתובבת בשלפים, אוספת עם כל מיני נערות, כל מיני עשבים. שלח אוהבו נטלה והושיבה אימה בקרונים, בקרון של המלך. והיו חברותיה תמאות עליה ואומרות, אתמול היית מלקטת בשלפים והיום יושבת בקרונים עם המלך? אמרה להם, כשם שאתן תמאות עליי, כך אני אתמא על עצמי. וכך, כשהיו ישראל במצרים משועבדים וטית ולבנים, היו מאוסים ובזויים בעיני המצרים. וכשנעשו בני חורים ונגלו, נעשו סגנים של הקדוש ברוך הוא. סגנים על כל בעי העולם. והיו מות העולם תמאות ואומרות, אתמול הייתם עובדים בטית ולבנים, והיום נעשיתם בני חורים וסגנים על כל העולם? וישראל אומרים להם, כשם שאתם תמאים עלינו, כך אנו תמאים על עצמי. זאת אומרת, אנחנו מביטים על היהודי החדש, היהודי החדש מביט על עצמו. והוא תמא על עצמו. מה, אני, זה אני? אני היהודי האותנטי? אני היהודי? 2000 שנה לא יריתי כדור אחד? 2000 שנה לא עמדתי בגבורה כנגד האויבים שעיקו בי, ופתאום אני הופך להיות כזה לוחם, אני הופך להיות יהודי של מלחמות, יהודי שמכה באויב, יהודי שמפעיל כוח. קשה לעתים להצליח בין לחבר בין היהודי הקודם ליהודי העכשווי. היה תלמיד חכם חשוב שבישיבה לפני שנים, רב בן ציון פריימן, הוא היה מסתובב בין כל החוגים. הוא גדל בעיר העתיקה, הסנדק שלו היה ראיה קוק זצ"ל, והמועל שלו זה הרב חיים זוננפלד, שהיה גדול הקנאים ההונגרים בירושלים, שהיה לוחם, נלחם בעוז נפש נגד הרב קוק. אז הם חבוב, חובר לכולם. יום אחד הוא היה בישיבה הזאת, יום אחד בישיבה הזאת, יום אחד פה, יום אחד שם, מסתובב. אמרתי לו פעם אחת, רבי נסים, עשה לי טובה. היחס של החרדים כלפי השירות הצבאי שלנו כישיבת הסדר, אני יודע, הם מסתייגים מזה. הם לא רואים את זה בעין יפה, זה לצנינים ביניהם, לא הולכים לצבא, שקוי. אז הם ודאי לא יכניסו את ישיבות ההסדר ברשת הישיבות החרדיות בגלל הצבא. אבל אי אפשר להתכחש שבישיבות ההסדר לומדים תורה. יש פה תורה, יש פה תלמידי חכמים שגדילים. איך הם מתייחסים? תעזוב צבא. איך הם מתייחסים לתורה שיש פה בישיבות ההסדר? יש גדולי תורה, יש אנשים שלומדים, שיודעים מסכתות, שיודעים גמרות, שיודעים פוסקים. איך הם מתייחסים אל זה? תעשה לי טובה, כשאתה מסתובב שם, תרחח, תשאל אותם, דבר, תגלה, תספר. עשרה ימים לאחר מכן, זוכר, אוכלים ארוחת בוקר, אומר לי רבן ציון, בדקתי. אמרתי לו, מה, הייתי מאוד סקרן. אמר, מה אמרו? אמרו, לא ייתכן שיש שם תורה. לא ייתכן. למה? אביל דחי, איך הוא ילמד תורה? אביל דחי, הכוונה, חיית פרא. או בעברית קלה, איך פרא אדם ילמד תורה? החייל, עם הרובה, הוא זה שהוא פרא אדם. הרי בשביל מלחמה צריכים להיות סוג של פראות, סוג של עוצמה, סוג של כוח פיזי, סוג של כוח גופני. צריכים לעשות פזצטות, צריכים לקפוץ, צריכים להילחם, צריכים להיאבק, צריכים לתת מכות, צריכים לירות, צריכים להרוג, צריכים לרצוח. הוא ילמד תורה? יש פה אנטיתזה, יש פה סתירה פנימית. תורה זה יהודי של תורה, זה משהו אחר. לא מצליחים לחבר בין היהודי של הגבורה הרוחנית של 2000 שנות גלות לבין היהודי של הגבורה הפיזית של היום. זה לא מתחבר להם. לא מכירים את עצמנו, אומר לי ראש. רואים יהודי שהוא גיבור, זה משהו אחר. זה כנראה זה יהודי משהו אחר לגמרי. זה לא היהודי שאנחנו מכירים. זה לא היהודי של 2000 שנות גלות של מסירות נפש ושייחד את שמו בגבורה. גיבורי כוח עושה דברו. זה משהו אחר לגמרי. לא רק זה משהו אחר לגמרי, זה משהו שלא מתחבר עם הקודם. כפי שחזל אומרים במדרש, אנחנו אפילו בעצמנו לא מכירים את עצמנו. היהודי מסתכל על עצמו, על כלל ישראל, אומר, זה כלל ישראל? זה עם ישראל? זה משהו חדש. זה כזה משהו מלא שרירים, מלא בשריות. זה לא היהודי שאנחנו הכרנו. אנחנו אומרים שזה לא נכון. הגבורה המיוחדת של המסירות נפש של כלל ישראל של 2000 שנות גלות עם הגבורה הפיזית של עמידה בקשרי מלחמה, זה גבורות שמתחברות. זה דבר נפלא. אתם יודעים שיש פתגמים, הרב קוק יש פתגם לכל חודש. יש לרב קוק פתגם לחודש יער. אז כמובן הרב קוק לא יכול לכתוב על חודש יער, על יום השואה והגבורה, ולא על יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, וגם על יום, לא על יום עצמות, מכיוון שהוא נפטר לפני כן. אז מה יש לרב קוק בחודש יער? יש לו ל"ג בעומר, יש לו ספירת העומר. והנה מה שכותב רב קוק בפתגן שלו על חודש יער: הגבורה העילאית של תלמידי רבי עקיבא והצפונה, לשון צפון, של קדושי הקהילות מתחברות יחד בוצר הרזים של רשב"י. יש הגבורה העילאית של תלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא מרד בח קורבה, זה תלמיד גבורה עילאית של תלמידי רבי עקיבא שמצטרפים למרד בח קורבה, שלפי הרבה שיטות מה שמתו בפרק זמן זה כל כך הרבה תלמידים של רבי עקיבא זה בגלל שהיו במרד בח קורבה, כך משמע מכמה מקורות קדמונים. ובדיוק זה התקופה של ספירת העומר שנקבעה בעיקר בגלל גזירות תח ותח תח ותת תח תת שהיו אז מצות הצלב ושחיסלו חלק גדול מן הקהילות, ומזה נובע חלק מנהגים שספירת העומר. ספירת העומר לא מופיע בחז"ל. כל החומרה העצומה של מנהגי ספירת העומר זה בגלל מסעות הצלב שחיסלו קהילות שלמות, עשרות אלפים לא מאות אלפים יהודים נרצחו. זה מה שקראתי אז באותם ספרים על תולדות עם ישראל בימי הביניים, והיו לי סיוטי לילה. זה בגלל מסעות הצלב האלו שקהילות הגדולות, אומרים את זה בקינות של אשכנזים בתשעה באב על שלושת הקהילות, קהילות שום, זה קדוש, זה הסיבה שאומרים בספירת העומר אב הרחמים. כל ספירת העומר גם בראש חודש, גם בשבת שמברכים את החודש, כי זה תקופה קשה, כי כל קדושי הקהילות נרצחו. אבל הקדושי הקהילות זה גבורה, הרב קוק קורא לה הגבורה צפונה. יש גבורה עילאית שתמיד רבי עקיבא מצטרפים למרד, נלחמים, ויש את הגבורה צפונה של קדושי הקהילות. לכאורה זה לא אותו דבר, יש קשר בין זה לזה? אומר הרב קוק, זה מתחבר באוצר הרזים של רשב"י. על פי הסוד אפשר להבין את הקשר. באופן גלוי זה באמת לא נראה אותו דבר, זה נראה סוג אחד ונראה סוג אחר. פנימיות התורה תסביר לך למה הדברים מחוברים, מתחברות יחד בוצר רזים של רשב"י. אז אנחנו זוכים ונזכרים מה שחז"ל אומרים, אז מה שאומרים למה שמפורש בתורה שמשה רבינו הורג את המצרי, זה לא בדיוק הנהגה של בחור ישיבה קלאסי להרוג מצרי. נזכרים במה שנאמר על דוד המלך, עדינו העצני, שהוא עדין כתולעת כשהוא לומד תורה ונעשה קשה כעסק כשהוא יורד למלחמה. איזה שילובים שלכאורה נראים בלתי אפשריים, להיות עדין מצד אחד, להיות קשה כעסק כצד שני, גבורה כזאת וגבורה כזאת. ונזכרים במה שכותב רמב"ם מורה נבוכים, שמה שנאמר על שמשון, ותצלח עליו רוח השם, תצלח עליו רוח השם. שאומר הרמב"ם שתצלח עליו רוח השם, זה לא שהוא זכה לנבואה, הוא התחיל להתנבא במחנה, אלא ותצלח עליו רוח השם, אומר הרמב"ם, זה התעוררות של שמשון הגיבור לעשות מעשים לטובת הצלת עם ישראל, שזה מה שנקרא ותצלח עליו רוח השם. שיש רוח השם כזאת שבא לידי ביטוי בגבורה פיזית, וזה רוח השם. ונזכרים במה שכותב הרייבד בפירוש עולם משניות במסרת עדויות. יש את המשנה הזאת, גם מופיע בעדויות, גם מופיע בקידושים, לגבי אליהו הנביא, שישיב לב אבות על בנים, לב בנים על אבותם, שמסביר הרייבד מה פירוש הדבר ישיב לב אבות על בנים, לב בנים על אבותם. בשמה צריכים אליהו שיסתדרו יחד אבות והבנים, צריכים אליהו הנביא כדי שישיב לב אבות על בנים, לב בנים על אבותם. אז אומר הרייבד, זה מפני שבגלות האבות והבנים מפוזרים, מרוחקים זה מזה בגלל הפחד. לב הבנים והאבות אשר נפל בהם מורך מפחד וברחו אלה פה ואלה פה מפני צרותם, ישוב אותו יום לגבורתו וישובו אלה את אלה. אליהו הנביא משיב לאבות הבנים לבנים אבותם, הכוון שאליהו הנביא משיב את הגבורה לעם ישראל, זאת שמאפשרת לאבות ולבנים שמפוזרים על פני כל כדור הארץ לשוב אלה את אלה. בגלל שכשאדם מפחד הוא בורח, זה מה שקרה ליהודים במשך 2,000 שנה, ברחו, 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 כל הזמן ברחו, כי לא הייתה גבורה, הייתה גבורה רוחנית. אליהו הנביא משיב את הגבורה, זה אליהו הנביא משיב לב אבות הבנים לב בנים על אבותם, נותח חזרה בעם ישראל את מידת הגבורה, ואז הוא כבר לא צריכים לברוח, וכולם מתחברים יחד וכולם מתקבצים למקום אחד. וזאת הגבורה השנייה, הגבורה שקשורה ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. ויש גבורה שלישית והיא קשורה ליום העצמאות. אבל נקדים הקדמה קצרה מאוד. רבים מטמאים, דיברנו על זה קצת בשבת האחרונה, רבים מטמאים על קביעת יום העצמאות כיום חג, מפני שבעיה ביום העצמאות. שביום העצמאות שבן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל, אז יש אומרים בן גוריון, בן גוריון יקבע לנו חגים? בן גוריון הביקורס הזה הוא זה שיקבע חגי ישראל? אז זה כנסת הגדולה, אתה רוצה במיניאטורה של מיניאטורה של מיניאטורה הרבנות הראשית לישראל? בן גוריון, בן גוריון יקבע חג, ואני יקבע חג ונאמר הלל בגלל שבן גוריון התעורר בבוקר והחליט שביום בה' באייר הוא מכריז על הקמת מדינת ישראל, אז פתאום נאמר באותו היום הלל? חוץ מזה, מה פתאום שנאמר הלל ביום הזה? מה קרה? בן גוריון אמר משהו, אמר משפט נחמד, נעים, זה מאוד סימפטי, זה על זה אומרים הלל? הרי באותו רגע שבן גוריון אמר שהוא מכריז על הקמת מדינת ישראל, פרצה בכל מלוא עוצמתה מלחמת השחרור, נשפך דם לרוב, ואחרי פרק זמן מה הייתה, הייתה שביתת הנשק, ואז שקטה ארץ פרק זמן מה. אדרבה, ההכרזה הזאת הביאה למלחמה. אומרים הלל מלחמת ששת הימים, כ"ח באייר, ניצחון מזהיר, ניצחון מופלא, ניצחון נצחי, ניצחון, לא יום שאתה אומר משהו וכתוצאה מזה פורצת מלחמה. על זה אנחנו אומרים הלל ועל זה קובעים חג. לכן צריכים לדעת שהרבה שנים הרבה הסתגעו מאמירת הלל ביום העצמאות, ויש גם הרבה גדולי ישראל מהציבור שלנו שבגלל זה לא אמרו הלל ביום העצמאות, היו אומרים הלל בכ"ח באייר, לא היו אומרים הלל ביום העצמאות. הרבנות הראשית לישראל אף פעם לא פסקה לומר הלל בברכה ביום העצמאות, היא פסקה לומר הלל בברכה בכ"ח באייר. הרבנות הראשית לישראל, כ"ח באייר, נס מופלא, יום העצמאות? לא. מצרים מגלות סוד, שגם ישיבת מרכז הרב, הרב צודה לא יאמר הלל בברכה ביום העצמאות עד מלחמת ששת ימים. אחרי מלחמת ששת ימים, שכבר קבעו לומר הלל בברכה בכ"ח באייר, אז הוא אמר שכבר יגידו הלל בברכה ביום העצמאות. לא היו אומרים הלל בברכה. מה קרה ביום העצמאות? כולם באותה שנה אמרו, לא יודע, אבל אחר כך, מה יש ביום העצמאות? אבל נעזוב את ההלל. בן גוריון אמר. אומרים, עושים חג בגלל שיהודי אמר משהו? ועוד איזה יהודי? יודעים? לא הציבור הדתי, לא כל כך באותם ימים היה לו חיבה יתרה לבן גוריון אפיקורס. היה לצנינים ביניהם, בן גוריון. אמר שהמוריד רבי כתב, רב ציודה, הופיע בספר נתיבת ישראל, שנקרא לתוקפו של יום עצמאות, הוא מברר מה זה יום עצמאות. מה איזה ממד רוחני דתי יש ליום עצמאות. הוא אומר ש קרה נס גדול ביום עצמאות. הנס הוא שקם בן גוריון וחיז על עצמאות מדינת ישראל. זה הנס. הנס שאחרי 2,000 שנות גלות, שאנחנו משועבדים מאומות העולם, ואנחנו תפילים מאומות העולם, ואין לנו קיום עצמאי, שפתאום עם ישראל תופס אומץ דרך פיו של בן גוריון, שהוא שליח של עם ישראל, שהוא המיקרופון של עם ישראל, שהוא הרמקול של עם ישראל, שהוא השופר של עם ישראל, פתאום קם ואומר די! עכשיו אנחנו עצמאים. זה נס. כי התעוררה פה גבורה חדשה, וההתעוררות של הגבורה החדשה הזאת היא נס. איזה גבורה התעוררה? הגבורה הלאומית. היא התעוררה ביום העצמאות אייר תשח, גבורה לאומית. זה גבורה חדשה. יש גבורה לחיים ולקוד באויב, זה גבורה. יש גבורה, גבורת הסבל, גבורה רוחנית, זה גם גבורה. יש גבורה לאומית, לעמוד מול אומות העולם ולומר, מרגע זה ואילך אנחנו עצמאים. מרגע זה ואילך אנחנו עכשיו בעלי בתים על עצמאים. כפי שהזכרנו בשבת, בשיעור תתי בשבת, שמרגע זה ואילך נגמר שיבוד מלכויות. אין בין העולם הזה לימות המשיח לשיבוד מלכויות בלבד. ברגע שבן גוריון אמר אנחנו עצמאים, יש מדינה יהודית לעם ישראל, נגמר ברמה הפוטנציאלית שיבוד מלכויות. וזה עוז. אמרו לו, אתה משוגע, לא נחזיק מעמד דקה אחת. לא זוכר מי בא. אולי זה היה יגאל ידין, שהוא היה בפלמר, אחראי על מודיעין בפלמר, אמר, הופיע בפני הוועד ההוא שם, שעצר לאחריה, ואמר להם, לא, זה כל מדינות ערב פורצות לכאן. אנחנו לא מחזיקים מעמד יום אחד. ובארצות הברית היו בטוחים שהבעיה היהודית סוף סוף תיפטר. כידוע, ארצות הברית דווקא ברגע האחרון התנגדה. היא נגררה, כי הייתה נגררה בתמיכה שלה בעצמה ובהקמת המדינה, מכיוון שמשום מה הם הבינו, פתאום גילו שיש אינטרסים, שדווקא האינטרס האמריקאי זה להתחבר לערבים, אלא נמצא באופן מפתיע שותף בלתי צפוי, זה הרוסיה. רוסיה מאלה שתמכו בהם כהקמת מדינת ישראל. למה? כי אם האמריקאים לא תומכים, אז הרוסים תומכים. זה הנס! זה פתאום! זה כל העיסוקים וכל התחכים והפוליטיים עשו עם הרוסים. ובסופו של דבר אמריקה הצטרפה, ונס! מי ש... לפני שנה אגלה לכם זאת. וסיפרתי לפני כן שמשך כמה חודשים היו לי סיוטים. במשך כמה חודשים היו לי חלומות מתוקים. לפני שנה החלטתי שאני רואה מחדש את הסדרה עמוד האש. וכל פעם שראיתי קטע אמרתי, לא הלל אחד צריכים להגיד, צריכים להגיד 8 הללים ביום עצמות, 100 הללים. כל כך מופלא מה שהיה שם, כל כך זה ההפך מכל מה שהיגיון יכול לומר, מופלא שמה מופלאים. ואחר כך הגאים האחרונים של הקמת המדינה והכרת האום והכרזת המדינה, זה כאילו הכרת תרנגולת, זה יכול להיות לצד הזה, יכול להיות לצד הזה, בסוף של דבר קמה מדינת ישראל. אז אנחנו מסתכלים אחורה, זה מובן מאליו, עכשיו אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, פוליטיקה, לא פוליטיקה, מפלגה כזאת, מפלגה כזאת, כולם לא שווים כלום, כל זה יודעים. אבל כשמתבוננים, מלווים את התהליך של היווצרות מדינת ישראל, והציונות, זה מופלא שהם המופלאים. כל מי שלכאורה, לא יודע, לא צריכים ללכת כבר ללכת לסמינריון של ערכים, מספיק שרואים סדרת עמוד האש, צריכים לחזור בתשובה. כל כך מופלא שבה מופלאים, והסיום עמק בפטיש, זה מופלא שעוד יותר מופלא. ניסים על גבי ניסים, כמובן אפשר להגיד, זה יצא, זה הזדמנויות, זה אימון מקרים וכו'. כן, זה אימון מקרים. תמיד הרב צבי יהודה אומר שהמקרה זה הקדוש ברוך הוא בעילום שם. המקרה זה הקדוש ברוך הוא בעילום שם. זימון מקרים, זימון של הקדוש ברוך הוא, המון 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 הקדוש ברוך הוא בעילום שם. והגבורה המיוחדת שהתעוררה ביום העצמאות, חוזרים לנושא שלה, זה הגבורה הלאומית, שם ישראל בא וקם על רגליו. זה אחד צינור של איזה יהודי כזה, זה קורא לבן גוריון, לא משנה, ככה היה בסדר הנהגה האלוקית, הוא הפסיק את שיבוד מלכויות. וזה גבורה מיוחדת, גבורה לאומית. זה לא רק ללכת מכות, זה לא רק להפגיז, זה לא להפיל 8 טון של חומר נפץ, שזה גם גבורה גדולה. אבל זה גבורה לאומית. לעמוד מול אומות העולם, אחרי 2,000 שנה, שהיינו למכה ולחרפה, וכל אומות העולם מבזים אותנו, ופתאום אנחנו רואים, אנחנו עכשיו עצמים, כמובן. זה התחיל בראשונה של הציונות, בהרצל, שכבר אמר שאתם צריכים מדינה משלנו, ולאט לאט לאט לאט, אבל הנקודה של המקה בפטיש זה בהייר תשאר. וזה 3 גבורות. אנחנו יודעים, מאמינים, שכל הגבורות האלה זה מכוח מה שקדוש ברוך הוא נתן בנו. הרב ציודה מבסס את זה, שלפעמים גם כשבאדם גבורה, הקדוש ברוך הוא נותן בו את הגבורה, כמו צל שמשון, שתצלח עליו רוח השם. מה זה צלחה עליו רוח השם? זה הגבורה שהייתה לו לעמוד כנגד הפלישתים. גם הגבורה הרוחנית של הגלות, שבאה לידי ביטוי בעיקר בגלות. וגם הגבורה השמשונית של חיילי צבא הגנה לישראל. וגם הגבורה הלאומית שהתגלתה באותם ימים בהכרזת המדינה בהחלטה על עצמאות ישראל, כל זה מכוח אלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן בנו. אני אסיים רק במשפט אחד. יש 3 שיטות בגולת ישראל. יש את השיטה החילונית שאומרת, אנחנו נגלה את עצמנו, לא צריכים את ריבונו שלו. יש שיטה חרדית שאומרת, הקדוש ברוך הוא יגאל לבדו, אנחנו נעמוד בצד, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. ויש שיטה שלישית שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו דרכים, שהכוחות שאנחנו מוצאים בתוכנו לגאול את עצמנו זה כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן בנו. וזו התפיסה של הבית מדרש, של הבית מדרש הדתי לאומי, הציוני דתי, שהקדוש ברוך הוא נותן בתוכנו כוחות, ומכוח בכוחות האם אנחנו גואלים את עצמנו. ולכן למרות שאנחנו הפועלים ואנחנו עושים, כל ההודעה היא כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן אותה גבורה משולשת על כולה, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, ודאי ודאי הגבורה המיוחדת של יום הזיכרון לחלל למערכות ישראל, והערב הגבורה המיוחדת של יום העצמאות. טוב, חג שמח.